אנחנו נתחיל שוב מהפסקה המתחילה ביהדות. כן, הפרק הזה הוא פרק ארוך, זה לא פסקה אחת ולא שתיים, זה הרבה פסקאות. אבל העיקרון הוא, מה שהרב כאן מבאר, בעצם אחד מהכיוונים של דברי הרב בפרק הזה, זה לבאר את הצורך המיוחד של עם ישראל במזון מיוחד. כלומר, יש מזון רוחני מיוחד לאומה הישראלית, ולכן זה מוצדק מבחינה מסוימת להיות צרי אופקים. כן? זה פפתיע תחת עיתו של הרב קוק, הרב קוק כל כך רחב אופקים, אבל כאן הוא בא להסביר מדוע עם ישראל כזה קנאי, כזה מסוגר בתוך עצמו, סגור. כן? למה? בגלל שעם ישראל יודע שאצלו החיים הנשמתיים תלויים במזון מאוד מאוד מיוחד, ולכן הוא שומר את עצמו. זה כמו שמשל יש בעלי חיים, למשל המלכות בכוורת הדבורים, הן צריכות לאכול דווקא מזון מלכות. אם הם יאכלו מזון של שאר הדבורים, אז ייפגעו. אז כך גם עם ישראל, יש לו אינסטינקט בריא, הוא יודע לחוש, לחוש הריח שלו, מה מזיק ומה לא. אפשר אחד הדוגמאות שוודאי עולות במחשבה, זה הדוגמה של ברוך שפינוזה. שבית הדין באמסטרדם הוציא אותו מן הכלל, החרים אותו בחרם חריף. והשאלה היא, האם הם בדקו את כל דבריו של שפינוזה? ודאי, הם ידעו את דעותיו, ידעו מה הוא אומר, אבל יחד עם זה היה אפשר אולי לקרב אותו. אבל הם הרגישו בחוש בריא מה עלול לצמוח מזה. ולכן, איך אומר, יד השם הייתה עליהם להוציא אותו מן הכלל. בואו נראה עכשיו את הדברים בפנים. דיבור המתחיל, היהדות. כן, אני בעמוד נון. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, מה היא מכירה את עצמה? להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. כלומר, היהדות צינור לדעת אלוהים. איך אתה יודע את אלוהים? לך אל היהודים. כמו שמצאנו לגבי נוח, כתוב את האלוהים התהלך נוח. נכון? כתוב את האלוהים התהלך נוח. פירוש הדבר, מי שרוצה לדעת את אלוהים, שילך לנוח. שמה האלוהים נמצא. אז זה דבר באומה הישראלית, אם אתה רוצה לדעת את השם, לך לעם ישראל. שמה נמצא האלוה. כן, בבקשה, אדוני.
יש כאן, מצד אחד אנחנו אומרים שיש את הטבע, כאילו אמרנו גם מנהג ישראל תורה, אז דיברנו על זה.
כן.
בשאר
האומות
צריך את המדע,
את
הפילוסופיה,
שתבשם
אותם,
ואתם
את התורה.
כאילו, לא, 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 לא. אתה אומר דברים שאמרנו, שבעצם לא אמרנו. אני מעולם לא אמרתי שאצל האומות, כדי לבשם את הנטיות הטבעיות, צריך פילוסופיה ואצלנו תורה. לא אמרתי דבר כזה. או אם אמרתי, זה רק חלקי. מה שאמרתי, שהנטיות הטבעיות קודמות לכל בירור. אז יש פילוסופיה שמבררת מה זה היהדות, ויש פילוסופיה שמבררת מה זה היוונות. אבל אומר הרב, היוונות או היהדות קדמו לבירורים האלה. כלומר, תנועת החיים האינסטינקטיבית היא קיימת לפני שהדבר הופך למושג. כן? זה הכוון. ממילא, כיוון שהתנועה האינסטינקטיבית וקולקטיבית כאחד, אז גם מרגישים באופן אינסטינקטיבי מה צריך לדחות. מה לעשות? יש גם מנהגי ישראל תורה הם. זאת אומרת, באופן כללי, אפשר לסמוך על היהודים שהם ידעו מה לעשות. תאר לעצמך למשל, שעם ישראל לא היה מקבל את התורה. האם לא היינו ממלאים את תפקידנו ההיסטורי? אני חושב שכן היינו ממלאים אותו בכל זאת. יכול להיות שהיה קצת יותר מסובך, אבל בסופו של דבר היינו מייצגים את מה שעלינו לייצג. מובן? למשל, העם היהודי היום מייצג בעיני העולם את מה שהוא אמור לייצג, בכלל לא קשור האם הוא דתי או חילוני, זה לא מעניין אף אחד. למשל, היום מדינת ישראל מזוהה בעיני האנטישמים בתור היהודי שבעולם, בלי קשר לשאלה אם היהודי הזה יש לו כיפה או אין לו כיפה. זה בכלל מבחינתם לא משנה. אפשר לפתוח את החלונות? כן, מה אתה אומר?
שלא, מה שכתוב פה לגבי היהדות מכרת את עצמה. לפעמים נדמה לנו שהיהודים יותר מכל אומה אחרת מנסה לספוג כל דבר מכל תרבות שהיא.
כן.
אנחנו מחפשים הרבה יותר מאחרים, כל מיני דברים כאלה. זה לפעמים
בדיוק. אתה שואל איך היהדות מכירת את עצמה, בעוד שהיהודים הם רוצים להכיר כל דבר חוץ מעצמם. שאלתך היא בעצמה התשובה. לא כתוב היהודים מכירים את עצמם, אלא היהדות מכירת את עצמם. וזה משהו אחר לגמרי. היהודים זה אתה ואני. אז יכול להיות שאתה ואני אנחנו בורחים. היהדות זה תנועת החיים הרוחנית שבאה לידי ביטוי במכלול הנקרא יהדות, ויש לו הגדרה עצמית. הרי אתה אומר היהודי בורח מהיהדות, אז סימן שיש יהדות. נכון? אז היהדות יש לה הכרה עצמית. אז אני רוצה לדעת איפה היא נמצאת, אבל היא נמצאת. כן. מה הבעיה? נכון. נכון, כלומר, מאחר והאלוהות מאירה בקרבה פנימה, אז עם אלה גם היא מאירה בחוץ. זה מתחיל מבפנים, ממשיך החוצה. מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. זה אוניברסלי. ועשך לגוי גדול, ואחר כך ונברחו בך כל משפחות האדמה. נתתיך לברית עם לאור גויים. כן, כתוב בישעיהו. נכון, כתוב בישעיהו? אתה בטוח? ראית את זה שם? כן, טוב. מה אתה אומר? בישעיהו, נכון? טוב. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית, כלומר, אנחנו רוצים להוציא אל הפועל את תוכניתנו בארץ ישראל, זאת היא כל מגמתה. כתוב, הרי לך לך אל הארץ אשר הראיך ואשך לגוי גדול ונברכו בך. הכוננויות המעשיות שלה, מה זה כוננויות מעשיות? מה זה? זה הפוליטיקה. הפוליטיקה, הכלכלה, החברה, כל המרכיבים של התפקוד היהודי הכללי, זה נקרא כוננויות מעשיות. כולל הבחירות לכנסת, ייבוש ביצות, חיזוקו של צהל וכדומה. כל אליהם כוננויות מעשיות. אומר הרב, הכוננויות המעשיות שלה, כמו של היהדות, באות למלות את מלאכת הצינורות, כלומר זה משמש כאמצעים, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהאידאה האלוהית התאורה אל האידאה הלאומית שלה. כן? זה מזכיר קצת את הספר משנה תורה לרמב״ם. איך מתחיל ספר משנה תורה של הרמב״ם? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. מאמיתת הימצאו. עכשיו כל זה מאוד יפה, זה אומר שההתחלה של התורה שבעל פה של משנה תורה זה הראשית המטאפיזית העליונה. מה קרה? משהו לא ברור. זה הראשית המטאפיזית העליונה, מציאות השם. אהה. ולאן זה מגיע? זה מסתיים בסוף משנה תורה, הלכות מדינת ישראל. כן, הלכות מלכים ומלחמותיהם. ואז יש לך שם ימות המשיח וכל מה שמתלווה לזה. כלומר, שיש נקודת מוצא ויש נקודת הגעה. נקודת ההגעה זה הפוליטיקה. כלומר, ומה יש באמצע בין הראשית המטאפיזית לבין המציאות הפוליטית? יש הרבה הרבה פרטים, מיליוני פרטים, כיצד מגיעים מזה לזה. בסדר? כמה פרקים יש בכל המשנה תורה? 1,000. אז יש לך פרק ראשון מטאפיזי, פרק אחרון פוליטי, ובאמצע 998 פרקים, איך מביאים את המטאפיזי הזה לידי מימוש לאומי פוליטי. בסדר? זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. הכוננויות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפעת על החיים מהאידאה האלוהית התאורה אל האידאה הלאומית שלה. ברוח, בשכל ובמעשה. לא רק בחיי כל יחיד, כן, שהיחיד מבין את זה. כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום כולו. כלומר, התוכנית היהודית היא תוכנית פוליטית. אז מה עם הגויים? הגויים הם לא יודעים את השם? כתוב מפורש בספר תנא דבי אליהו. מעידני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. זאת אומרת שגם גויים יכולים לזכות לרוח הקודש. זאת אומרת שגם הגויים יודעים את השם. אז מה ההבדל? ההבדל הוא, האם הידיעה הזאת היא... נכון. אז מה ההבדל בין אופן הידיעה של הגויים לבין האופן של הידיעה של היהודים? אצלנו זה עובר דרך הכלל כולו. כלומר, זאת פעולה פוליטית, קולקטיבית. אצל הגויים זה דבר פרטי. יותר מזה, אם גוי רוצה לדעת את אלוהים, פעמים רבות הוא צריך להתנתק מן הכלל שלו. כן, זה פילוסופים, צדיקים. הנה, בואו נראה את זה בפנים. אמרתי אגב את זה אתמול לגוי אחד. יש גוי ששאל אותי, האם גויים יכולים לדעת את אלוהים? אמרתי, אצלכם, כדי לדעת את אלוהים, אתם צריכים פעמים רבות להתנתק מן ההוויה הקולקטיבית שלכם. לעומת זה, אצלנו, דווקא מתוך החיבור אל הכלל, אני יודע את השם. איך אומרים? אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך, ונתן לנו את תורתו. בואו נקרא את זה בפנוכו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים. יש, אצל כל הגויים. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי מעל פי המגמה של הדעה האלוהית העליונה בעולם, כי עם ישראל. מה שאלתך, אמר מימון?
אליהו הנביא ניסה להתנתק
מן העם. הלך לו?
לא.
לא הלך לו. איך התנבא? קדוש ברוך הוא אמר לו, אני אדבר איתך כדי שתחזור אל העם. נכון? גם ירמיהו. מי ייתנני במדבר? מלון אורחים. ועזבה את עמי, והלכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. עכשיו, ירמיהו אמר, מי ייתנני? והוא הלך אל המדבר? לא. נשאר עם כולם. כן. זה לא כך פשוט, כי הנביאים הם אנשים סוערים, שהרבה פעמים אינם יכולים לשאת את הקלקול של החברה. ולכן הם בורחים באמת אל המדבריות, והולכים לבקש את נפשם. אבל בסוף מרגיעים אותם, מחזירים אותם. רוח שונה, ממילא, כן, הדבר המתבקש מזה, זה שרוחנו תהיה שונה מרוח העמים. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו, גם כן, כלכלה מיוחדת, הנאותה, לא, המפרנסת, אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי. מה שיש לגויים תיקח גם כן. לא מספיק. שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם. במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים, לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. כן, כמו ש... בכל האדם יש ספורט, גם ליהודים יש ספורט, יש אומנות, יש כלכלה, יש ביטחון. כל הדברים האלה יש אצלם, יש גם אצלנו. זה בסדר, ואנחנו לא שוללים את זה. ומצידו, היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית מצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע הזה. אבל קלקול זה, של כלכלה, לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. ולכן, אם תראה, שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, ומכל שכן אם בשלילת עקיפה ומכרחת ישלול אותו הרוח את מזונה המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, כגון למשל הגזרות של אנטיוכוס. איך זה התחיל הגזרות של אנטיוכוס? הוא בהתחלה עשה היפודרום בירושלים. אסור לעשות היפודרום? מותר. נרות סוסים. אחר כך אנשים התלבשו, או נכון, לא התלבשו, כמו יוונים. כן? זה אסור? צריך לבדוק. כן? חוץ זה, השפה מדוברת, שפה יוונית. נו, אסור לדבר יוונית? מותר לדבר יוונית. אז למה החשמונאים עשו כזה סקנדל? אחר כך בסדר, גזר לאכול חזיר, לחלל את השבת, כל מיני דברים כאלה. אבל נקודת המוצא הייתה נקודה עדינה. איזו מין תחושה של כולנו שייכים לתרבות הכללית, ואפשר להביא שלום עולמי, אז מה רע בזה? אבל החשמונאים האלה הם חוש, הם הרגישו שכאן יש אויב לתוכן המיוחד שלנו. לכן הוא אומר, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימי תעמוד על נפשה. כן, מה אתה רוצה?
זה אחרי 52 שנים, רק להתעורר מהסיפור הזה.
נכון, לקח להם זמן.
אז זה לא דבר.
אבל עוד לפני מרד החשמונאים היה משהו הרבה יותר קדום, וזה תרגום התורה ליוונית. תורגמה התורה ליוונית. נו, מה יותר טוב מזה? אתה יודע איזה חגיגה עשו לכבוד תרגום התורה? היהודים באלכסנדריה. עיין באיגרת אריסטאס אל פילוקרטס, ששם אתה רואה שיהודי אלכסנדריה, זה היה בשבילם יום חג, שסוף סוף מתרגמים את התורה ליוונית. כן, ותלמי, פילדלפוס השני, הוא עשה את זה מתוך הערצה לתורת משה. כמו צריך להבין שהמפגש הראשון של היוונים עם היהדות, הנה זה שיעור לכבוד חנוכה, המפגש הראשוני של היוונים עם היהדות היה מהמם מבחינתם, הם התפעלו מחוכמתם של היהודים. ולכן ההחלטה שלהם לתרגם את התורה ליוונית הייתה דווקא מתוך ההרצה. הם אמרו, אנחנו, א', מודים מאוד לעם היהודי ששמר את הנכס התרבותי החשוב הזה במשך כל השנים. צריך לציין, יישר כוח ליהודים שהם שמרו את זה. מזל שסוף סוף אחרי כל השנים האלה הגיעה התרבות הכללית, דוברת היוונית, שתציל את התוכן הזה משכחה. זה יתורגם לשפה של התרבות הכללית, ואנחנו נשים את זה בספרייה של אלכסנדריה, במקום של כבוד, באותו מדף עם אפלטון ואריסטו. מבחינת היווני, לשים את התורה בספרייה של אלכסנדריה, ליד אפלטון, זה הפסגה, השיא של מה שהוא יכול לבטא כהערכה. זה הערכה המקסימלית שהוא יכול לבטא. כן, כמעט כמו יווני. והבעיה היא שהתורה היא לא פילוסופיה, היא גם לא תרבות, היא משהו אחר, היא דבר השם. אז דווקא המצב הזה שבו התורה מתשתשת מאופייה מיוחד, כתוב בגמרא שבארץ ישראל הרגישו שהיה חושך בעולם שלושה ימים, והיה אותו יום קשה כיום שנעשה בו העגל, שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כלומר, יהודי ארץ ישראל, עוד לפני הגזירות של אנטיוכוס, כשהיוונים דווקא התייחסו יפה, ואהבו אותנו כל כך, הרגישו יהודי ירושלים, שזה יום אבל, יום אסון, שלא כמו יהודי אלכסנדריה, שכבר היו רחוקים ממורשתם. מובן? כן, בבקשה.
כשבעצם הרב מדבר על הכלכלה, שיש בה כלכלה מיוחדת, זאת אומרת, בכלכלה צריכה להיות שני צדדים, צד אחד שהוא אנושי וצד אחד שהוא
יהודי. כן, אנחנו זקוקים גם לתרבות הכללית. יחד עם זה, יש לנו מזון מיוחד.
זה נכון לכאורה בכל תחום?
מה אתה מתכוון?
ספורט, כלכלה.
את לא צריך ספורט?
לא, לא אמרתי שלא.
צריך ספורט, אז מאיפה אתה לומד ספורט?
אני חושב שיש גם שני ממדים לכאורה, גם בספורט, אני לא מבין מה זה, כן?
מה אתה מתכוון, שני ממדים? אין ספורט יהודי.
אחד שהוא...
אני לא יודע, יש ספורט יהודי, יש דבר כזה ספורט יהודי? אני לא חושב, זה כמו שאנשים אומרים, יש גם רפואה יהודית. יש שטויות, אין דבר כזה. כלכלה יהודית, מתמטיקה, כלכלה יהודית זה כבר, יש מקום באמת לדיון. מעניין מאוד שמנסים לראות, יש בהלכה הרבה הלכות כלכליות. והשאלה היא, מהו המשטר הכלכלי שמונח מאחורי ההלכות האלה? איזה סוג של אדם זה יוצר? פה יש מקום בהחלט לדיון. הניסיונות שנעשו עד עכשיו לנסח כלכלה יהודית, הם עדיין בחיתולים. לא אמרתי שכולם נאיבים, אבל חלקם הגדול כן. כן? יש כמה ניסיונות שנעשו, ולך תדע, יש מה לעשות עם זה.
כן.
ההלכה, למשל, הכלכלית היום, איננה כפי ההלכה המקורית. למשל, יש פרוסבול, יש יותר עסקה. אז כל הדברים האלה ביטלו את הערך של הכלכלה שהתורה מדברת עליה. אז השאלה היא, באיזה מסגרת כלכלית התורה מדברת? האם חברה חקלאית או חברה של הייטק וכדומה? מה זה אומר? הדברים האלה לא נחקרו די צורכם. יש היום נטייה נאיבית לומר שהיהדות היא בעד החלשים. כן, קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה וכל מיני דברים כאלה, זה היהדות. לא ברור בכלל שזה נכון. מי אמר? מהווכי, האידאל הכלכלי זה סעד? ירמיהו בית ח' הכהנים לא אמרו היה השם ותופסי התורה לא ידעוני. איך זה מסתדר עם דברך שאפשר לסמוך על מה? שאפשר לסמוך? אני לא זוכר על מה. על לסמוך? שאפשר לסמוך אולי, זה הכוונה.
הרב דיבר על שמחה מכל
זה. מתי דיברתי על שמחה? לא, אז אמרתי שהיוונים הם... היהודים האלכסנדרונים הם סמכו, אבל היהודים בירושלים הם דווקא התעצבו. לא, אבל אני לא יודע בדיוק שאולי אפשר לסמוך על... טוב, אפשר להשתדל. נכון. אגב, אני בהחלט שמח שהשואל תיקן את הסגנון מהבוקר. יפה מאוד, יישר כוח. כן. כן. אז אתה שואל, כן, למה דווקא תלמידי הרב קוק הם לא עושים מלחמות תרבותיות, בעוד שהחרדים כן עושים? בסדר? למה לא צריך לעשות מלחמה?
מלחמה לא עושה שום דבר, משלם את זה, אבל לא במלחמה. זה כתוב דברי החכמים בנחת נשמעים, לא במלחמה נשמעים.
אבל עשו מלחמות, במשך השנים עשינו כל מיני מלחמות.
אז הנה, הגענו למה שהגענו, הגענו לאפס. מה הבנו?
יפה. אתה עונה מה שהרב קוק עונה בעמוד קוף כפתת. כן? תסתכל בעמוד קוף כפתת לרגע. שר כוח ידידיה. דיבור המתחיל משתוממים. אתה נמצא שם? משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. כלומר, יש כל מיני דעות בעולם, והדעות מזיקות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירינו מדרך חיים לדרך מיסו. מיסו הכוונה מיטה, מוות. כן. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות. מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. כלומר, מה שידידיה אמר לך, הסגנון של המלחמה הביא אותנו לאן שהביא אותנו. אז מהו האופן הנכון של המלחמה? הרב מסביר שם בהרחבה, האינטגרציה. כלומר, אתה צריך לראות מה אצל האויב הרוחני נכון, ואת זה לאמץ. ממילא כל הקליפה הלא נכונה שיש בו טיפול מעצמה. מובן? שתי שאלות יש כאן. איך האדם מתחבר לכלל? מתוך אהבה ולימוד. שלום כבוד הרב. האם לדעתך הסבלנות בתקופת היוונית, בתקופת היוונים לשפתם, חלק ממנהגם, לבושם, היה מנועם של היוונים אחר כך לגזור את גזרותיהם הקשות? תודה לכבודו. אכן, כן. זאת אומרת, נוצרה איזו מין אווירה כזאת שלא נעים לא לקבל את התכתיבים היווניים. בסופו של דבר, היוונים הרגישו, גם להם יש חוש אינסטינקטיבי מאוד חזק, שהם חייבים לגזור גזרות שיבטלו את הייחוד היהודי. למשל, היה כהן גדול מתייוון בשם אלקימוס, הלא הוא יקים בן צרורות. מה הוא עשה? הוא פרץ 13 פרצות בחל. מה זה החל? זה החומה הקטנה שמסביב למקדש, שעד אליה מותר לגוי להגיע. אז הוא רצה לבטל את ההפרש הזה. לכן עשה 13 פרצות בחל דווקא. כן. עכשיו, לגבי השאלה שלך, בכל זאת על מלחמת התרבות, יש בימינו, גם בתוך הציבור הדתי-לאומי, התפתחות כזאת של זיהוי האקדמיה והייחוד האירופי בתור איום קיומי לעם ישראל. והדבר הזה גורם לחלק מהציבור הזה להתכנס פנימה. כן. ויש גם בכלל נטייה להתכנס פנימה מפני התרבות בכלל וכדומה. כן, יש איזה מין התחרדות אפשר לומר, והשאלה היא מה גרם לזה. מה שגרם לזה זה מין אכזבה, כן, שראו שהפנייה אל החול הביאה נזקים. אז השאלה היא מה עושים עם זה? יש שתי אסטרטגיות אפשריות. מאחר והרחבת האופקים הביאה לנזקים, מכאן שצריך לא להרחיב את האופקים. האפשרות השנייה היא לומר, הרחבת האופקים הביאה נזקים, הווה נעשה אינטגרציה, שזה מה שהרב קוק אמר למשל לגבי הציונות. הרי אינטגרציה, ההפנמה, הכללה של הצד הנכון שביריב. למשל, יש טענה שמוצאים אותה הרבה בחברה החרדית. הציונות קמה כדי להעביר את עם ישראל על דת. עכשיו, זה נכון או זה לא נכון? ייתכן מאוד שאצל חלק מעסקני הציונות, זאת הייתה הכוונה. לא הייתי אומר שהציונות בכללה היא העברת עם ישראל על דת, כי הציונות היא קיום מצווה. מצווה להקים מדינה בארץ ישראל, על עם היהודי כולו. אבל העוסקים בדבר, מן הסתם, לא תמיד התכוונו לזה, ויש כאלה שראו דווקא בציונות כלי לנרמול היהודים, דהיינו הפיכתם לחילונים. ועשו את זה. בשנות ה-50 עשו את זה. גזרופאות. כן, נכון. אני יכול להמשיך? טוב, תודה. והשאלה היא מה לעשות. אז באמת הייתה עמדה שאמרה, אם זה כך, אנחנו לא חפצים בציונות, אין אנחנו משתפים פעולה וכו'. הרב קוק אמר, ההפך, הרי הם בעצמם, הציונים, אינם יודעים מהו הדבר שדוחף אותם. אז אנחנו נשתף איתם פעולה, ואנחנו נגלה להם מהו השורש של התנהגותם. אז אותו דבר, אפשר לומר, יש היום פרץ תרבותי אדיר של המערביות לתוכנו, השאלה מה עושים עם זה? אין? האם מחנכים בגלל זה לסגירת החלונות? נראה לי שזה לא הכיוון של הרב קוק. טוב, הלאה. הטוב האלוהי, אני שוב חוזר לרב, כן, בעמוד נון א', הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה. זאת היא תכונתה האידיאלית. טוב, מה זה ישיבה שלמה בארצה? כל ארץ ישראל לכל עם ישראל. כותב רבי אברהם אזולאי. מי זה רבי אברהם אזולאי? אחידה זה הרב חיים יוסף דוד אזולאי. רבי אברהם אזולאי זה לא אחידה. זה הסבא של הסבא של אחידה שהיה תלמיד של האריזל. בספרו הקדוש חסד לאברהם אומר דע שכשם שאין השכינה בשלמות כל עוד אין בית המקדש בנוי כך אין השכינה בשלמות כל עוד אין ארץ ישראל בשלמות גבולותיה שהוא מנהר מצרים ועד נהר פרת, וכל אחד מישראל יושב בחלקו הנגדי לחלקו של מעלה. כלומר, לכל אחד יש שורש נשמה שמכוון למקום מסוים בארץ ישראל, וכנגד זה שורשו העליון. כלומר, עד אז אין השכינה שורה באמת. מעניין? כלומר, אתה רוצה ששכינה תשרה? מה צריך לעשות? לכבוש את עזה. תכבוש את עזה, שכינה תשרה. מה? לא תשרה שכינה עדיין, למה? כי מה כי? אין שלום בין החכמים. איך אתה רוצה שיהיה שלום בין החכמים? תכבוש את עזה. זה גם רעיון יפה, לא חשבתי על זה. ותראה מה, גם דמשק. אין פה שום הבדל. אין שום הבדל, נכון. אם כי יש הבדל בכל זאת. לא ברור שדמשק זה ארץ ישראל. עזה זה בטוח שזה ארץ ישראל. לבנון, בסדר, לבנון. עד הפרט השאלה דרך איפה? לפי לא, סליחה, אני חושב שאתם צריכים קצת ללמוד גיאוגרפיה. הבה נצייר הציור הזה, שאיננו כל כך אסתטי ואיננו כל כך פרופורציונלי, אומר לכם כך, שארץ ישראל מגיע עד נהר פרת. איפה זה נהר פרת? נא להכיר, זה נהר פרת. השאלה היא, איך מגיעים אל הפרת? האם פורצים דרך המדבר, דרך דמשק, או דרך הלבנון? לפי פשט הכתובים, זה דרך הלבנון מגיעים אל הפרת. בסדר? יש בזה כמובן חילוקי דעות בין הפוסקים השונים, מהן הגבולות של ארץ ישראל, אבל אני אומר לכם באופן פשוט, זה מגיע דרך הלבנון והרי עלוויה. בסדר? עד מפרץ אלכסנדרטה, איפה שהעיר איסקנדרון שבטורקיה היום. בסדר? כן, בימי שלמה כבשנו את כל זה. זה היה שלנו. זה עדיין שלנו. מה? ולא היה להם, לאויבים שלנו, מטוסים. לכן גם לנו לא היו מטוסים. אתה צודק. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. הטוב האלוהי בקרבה ובעולם שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאת תכונתה האידיאלית. לכן אם תשאל, למה אתה כובש את עזה? תשובה. זה טוב לערבים. אבל באמת.
כן, כן,
זה טוב מאוד, אתה צודק, זאת אומרת. לא, באמת, אני לא צוחק. היום, למשל, יש ויכוח של חרשים. קוראים לזה ימין ושמאל. הבה נראה את זה בצורה קריקטורית, על מנת להבין על מה מדובר. איש השמאל, זה איש הימין, אומר לאיש השמאל, אתם, השמאלנים, שונאי ישראל. אכפת לכם רק מהערבים. עונה איש השמאל לאיש הימין, אתם, אנשי ימין, שונאי ישמעאל, אכפת לכם רק מהיהודים. זה נקודת הפתיחה. עכשיו, איך זה מתפתח מכאן ואילך? סצנריו א', אומר הימני, מה? ישמעאלים? תפו, לא שווה כלום, לא חשוב בכלל. אומר לו השמאלני, מה? יהודים? יהודים זה כלום. שלא יהיו יהודים. טוב, ואז העמדות הולכות ומתרחקות, ללא אפשרות של גישור. סצנריו ב' אומר האיש הימין לאיש השמאל, אתה יודע, אני לא שונא ישמעאל. אני רוצה לטובת ישמעאל שהיהודים ישבו מנהר מצרים עד נהר פרת. אומר לו איש השמאל, תגיד לי, אתה מטורף? אמנם זה נראה לי שטויות מה שאתה אומר, אבל אני שמח לראות שמה שחשוב לי, דהיינו ישמעאל, חשוב גם לך. אז בוא נגלה לך סוד. גם היהודים זה חשוב לי. לא יכולתי להגיד לך את זה לפני כן בלהט הוויכוח, אבל חשוב לי היהודים. לפחות, ואז גם אישה ימין מוכן להודות שישמעאל חשוב לו וכו'. זאת אומרת, שבסופו של דבר, ההחזקה של כל ארץ ישראל בידי עם ישראל, זה לא למען עם ישראל, אלא זה למען תיקון העולם כולו במלכות שדי. גם אם בגלל זה צריך לעשות פעולות שעניינן השבת הצדק והזכויות. אם כבוד הרב מסכים, כי אכן סבלנותם של היהודים בתקופה היוונית היא זו שהביאה את הגזירות הקשות אחר כך, האם אין סכנה כי סבלנותנו היום לתרבות המערבית תהרוס לגמרי את יסודותינו? תשובה, לא. כי לא הרי מה שהיה אז, כי הרי מה שיש היום. מה שהיה אז היה סכנה קיומית לעצם הקיום היהודי. ועוד לא הגיע הזמן של עריכת סינתזות. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לדחות את היווניות מכל וכל. בימינו הגענו למצב שיש לנו עוצמה שמאפשרת לנו לגלות את האמת ואת הסינתזה. יצוין שבעקבות הניצחון החשמונאי על היוונים, קרה אסון. והוא שהכהנים הנהיגו את המדינה. נכון? וכאשר הכהנים נהיו מלכים, הם התנהגו כמו כהנים. דיינו אנשים שמבינים רק בענייני קודש. בענייני מדינה הם לא הבינו כלום. אז התרבות המדינית נשארה זו של היוונים, והממלכה החשמונאית נפלה ליותר גרוע מכל גרוע. מובן? מה שאין כן, אם הם היו ממליכים מישהו מבית דוד, אז לבית דוד יש גם תרבות של מדעי המדינה, ואז לא היינו נופלים לאן שנפלנו. מכאן, שאם אתה רוצה להניג מדינה על ידי אנשים שהם חיים רק על טהרת הקודש, זה בטוח שאז היוונים ינצחו. זה לא שאלה של פרסונות? למה? היו להם כוונות טובות. החשמונאים היו משפחה אחלה. כולם צדיקים. איזה שמות יפים. יהודה, שמעון, יוחנן, יונתן, אלעזר. כל זה הדור הראשון. הדור הבא, יהודה אריסטובלוס. יוחנן, הורקנוס. טוב, השם העברי ראשון. עוד דור. ינאי, לא, אלכסנדר ינאי. אלכסנדרה שלום ציון. דור עוד אחד, הורקנוס, אריסטובלוס, אנטיגונוס. זה אומר משהו. כן?
לפי שיטה
זה
אפשר לסמוך על הפרסים שיעשו את עצמם.
שמה ש?
לפי שיטה זו. כן. יש רק שלטון דתי. כן. אפשר לסמוך על הפרסים בפרס, שכבר ישמיד את עצמם לבד.
כן, היא רצון. כן, היא רצון. אינשאללה, רבי אמינו אמן. טוב.
בינתיים הם התעשו.
טוב, בואו נמשיך. יש פה שאלה. האם לטיעון שלעם ישראל תהיה מדינה בשלמותה, זה יועיל לגויים? יש רציונל. בוודאי. יש אפילו גויים שאומרים את זה. יש גויים שיש להם טענות קשות נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, על המוכנות שלה לוותר על חלקים מארצה. אני אגיד לכם יותר מזה. פעם היה טקס היתולי שקראו לו חוזה שלום בין ירדן לישראל. וישבו שם שלושה אנשים. נשיא ארצות הברית, ביל הרשע, כן? וראש ממשלת ישראל יצחק רבין, ומלך ירדן חוסיין בן טלאל, כן, אבן טלאל שם שלו. והייתה שמה מסיבת עיתונאים. במסיבת העיתונאים שואלת, הוא שואל, עיתונאי אמריקאי את הנשיא האמריקאי ביל הרשע. ושאל אותו, תגיד, איך אתה, שאתה מאמין בתנך, ויודע שהארץ הזאת היא של עם ישראל, שותף לחוזה שבו מדינת ישראל מוותרת על חלק משטחיה לטובת ממלכת ירדן? שאלה טובה. עיתונאי יהודי ישראלי לא היה שואל שאלה כזאת. אבל עיתונאי אמריקאי שאל. ויען ביל ויומר, תוך כדי שהוא מפנה את האצבע לכיוון יצחק רבין. הוא אומר, זה לא אני, זה ממשלת ישראל. עכשיו, שימו לב, הוא לא אמר שטויות ומצגבניות, וזה מה, מה פתאום אתה מערב שיקולים דתיים וכו'. הוא אמר, זה אמת, בעצם. טוב, האמת היא זה הכל סביב אותה חדגולה, כי הוא בוודאי השותף מלא לדבר הזה. בזמן בית ראשון, האם היינו בכל גבולות ישראל? בכל זאת השכינה שרתה? תשובה, בזמן בית ראשון, היינו בכל גבולות ישראל, והשכינה שרתה. בימי שלמה. כן? טוב. אז ברור שיש בהחלט רציונל באמירה הזאת, שאנחנו רוצים לתקן את העולם כולו, ואולי אני אסביר את זה. למה צריך את כל ארץ ישראל? למה לא מספיק חתיכה ליד הירקון? למה זה צריך הכל? פשוט מאוד. האדם נוצר כתוצאה, האופי של האדם מושפע מהאינטראקציה שלו, מיחסי הגומלין שלו, עם הטריטוריה שבה הוא חי. יושבי הרים אינם כיושבי חוף, ואינם כיושבי מדברות. ואם יש בארץ ישראל חוף, והר, וים, ומדבר, וצוקים, ומישור, כל זה יוצר בנפש של האדם גיוון. אז כנראה שעם ישראל צריך לבוא במגע עם כל הממדים של הזהות שלו. במילים אחרות, בלי ארץ ישראל, אנחנו לא עצמנו. נראו? ולכן יש צורך בהכל. רק אז אתה יכול סוף סוף למלא תפקיד אוניברסלי אמיתי. יש לך מה לומר לאומות העולם. כן.
אולי זה קצת
לא
קשור.
אני מבקש
על מה ששואלת שמה שואלת. אם בעצם היינו בכל הגבולות, שכינה שרתה, ושלמה המלך שידע לכאורה דיני מלכות מכל מה שמסביב, כן? בסופו של דבר הכל התפרק, כי מלכות שלמה הייתה בכוח, והבן שלו כבר לא נשאר לו כלום.
אתה שואל...
לא כל כך מוצלחים.
אתה שואל, איך התפרקה ממלכת שלמה? אם זה היה כזה טוב. אז איך התפרקה ממלכת שלמה?
גם שכינה וגם...
גם שכינה, הכל. היה מצוין. נכון? מה?
הלך אחרי נשאר.
אבל מה, ככה הלך אחרי נשאר? שאלה זו שואל הרב קוק בעמוד קוף וב. דיבור המתחיל אבל. אז כשתלמד את זה, תקבל תשובה לשאלה. טוב, הלאה. רק הפניתי אותך לעמוד קובב, דיבור המתחיל אבל. משמע שלמשל קרחונים, פיורדים ונופים שאינם מצויים בארץ ישראל, יש להם השפעות נפשיות שאינן רצויות לעם ישראל. תשובה, יש קרחונים בחרמון ויש פיורד ליד אילת. איך הרב מסיק שהיום יש בנו יכולת גדולה יותר מבימי החשמונאים? תשובה, כי עברנו הרבה אלפי שנים עם הצטברות של ניסיון, כננסים על גבי ענקים. חוץ מזה שהדור הוא לא דור פושע, הוא דור קדוש בפנימיותו, אף על פי שמעשיו רעים בחיצוניותו, כפי שכתוב בספר תיקוני הזוהר, שהדור של ימות המשיח הוא תו מלגו, וביש מלבר, טוב מבפנים ורע מבחוץ. מתוק בפנים, קוצני בחוץ. פיורד זה מין, כלומר, עמק ימי בין ההרים. מה? אילת היא לא מקראית? כן? יעיין נא כבודו בספר מלאכים ב' ויראה אם זה לא. לא הבנתי מהות הנפילה בהנהגה על ידי כהנים. ומה מהות הנפילה של בית חשמונאי? טוב, זה צריך להבין. הרי הממלכה החשמונאית שקמה מתוך כוונות טובות מאוד, הרבה קדושה, הרבה צדקות, מסירות נפש על התורה שבכתב ושבעל פה, היא הפכה להיות מדינה מושחתת. למה? בגלל שהיה צריך לנהל את המדינה. איך מנהלים את המדינה? לפי התרבות הפוליטית של אותם הימים. התרבות הפוליטית של אותם הימים היא התרבות ההלניסטית. שבה יש כל מיני שחיתויות, וזה מה שהביא את הממלכה לאן שהיא הגיעה. עכשיו, למה זה היה ככה? מה קרה שאותה משפחה של צדיקים פתאום הפכה את עורה? תשובה, אותה משפחה של צדיקים לא ידעה איך מנהלים מדינה, כי כל מה שעניין אותם בחיים זה שהשמן יהיה טהור. ולכן, ברגע שדובר על ניהול מדינה, הם סמכו על המקובל בתרבות הפוליטית של ימיהם, ולכן הם נפלו. בגלל שלא רצו להתמודד עם החול, אז החול אכל אותם. ברור? טוב. אחרי כל זאת, אנחנו יכולים להמשיך בספר אורות. הבה נמשיך. כשישתמר בקרבה, התכסיס, המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה. סליחה, אתה צודק. פשוט בלבלו אותי פה. זה לא אשמתי, זה הם. טוב, אני חוזר. הטוב האלוהי בקרבה ובעולם שיגלה על ידי ישיבתה שלמה בארצה, זאת תכונתה אידיאלית. היצירה החופשית והמדע ההולך ואור הינם לה סניפים נכבדים לתכונת האידיאלית הזאת. אומנות, מדע, זה כלים, כלים חשובים. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בה למרומי גובהם. כי אם שישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה המיוחד, המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב. כלומר, זה יעזור אם תהיה רוח ישראל נסוכה בתוך גלגלי המדע והאומנות. כי גבוה השמיים מארץ, וכי גבוה מחשבות אלוהים ודרכיו, מחשבות בני אדם בדרכיהם. כשישתמר בקרבה, התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, שהם אורחות היהדות שבחיים, באומה בכללה, באופן רשמי ובכל צביון של פומבי, וביחידים לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי, כר נרחב ובטוח בקרבה. זה כמו שהרב קוק דרש לדרוש בטקס הפתיחה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים. הגיע לשם, דיבר. ואז הוא הסביר להם, כן, זה אתם מקימים אוניברסיטה, זה מצוין, זה חשוב מאוד. וזה יצליח אם אתם תשמרו על רוח ישראל הנאמנה, לא תאמצו את הדעות של ביקורת המקרא, למשל, וכדומה מהדברים האלה. בסדר? טוב, לא בדיוק הסכימו לרב קוק. אבל הרב קוק כותב באיגרת 116 שמודפסת בכרך א' של אוצרות הראייה. הוא כותב שם שאף על פי שיש לנו ביקורת חריפה נגד האוניברסיטה, אי אפשר בלי שנכבוש עמדת השפעה בקרבה. וזה לא יהיה אלא על ידי הוספת פרופסורים מלאי ברוח ישראל הנאמנה. ככה אומר הרב. שם באיגרת לפרופסור פרנקל, שאומר שהוא מאוד מעודד אותו להיכנס לאוניברסיטה, שהוא ישפיע שם וכו' וכו'. כשבאים, לא, זכה, וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית. טוב לקרוא את שייקספיר, אבל אחרי שאתה למדת, קודם כל, את אגנון. שהיא צריכה לה לא פחות מכל עם, ואולי עוד יותר לפי מידת עילוי הרוחני. כשבאים נמהרי לב ומזלזלים ברוחה, ובועטים ברגל זדון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן, לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש כי מאנשי לב המבינים אל תוכן החיזיון. כלומר, איך אתה תפתור את הבעיה של היחס אל הדעות החיצוניות, אתה צריך בשביל זה תלמידי חכמים עצומים. היא הורגת למילוי אופיה. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא, ולכן זה טוב שיש התעוררות של מדע והתעוררות של אומנות ביישוב החדש בארץ ישראל. ועם זה היא רואה שהמערסים הללו שנעשו לה כזרים גורמים לה שהיא מוכחת כדי להגן על רוחה המיוחד לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של יצירה ומדע שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה פנימה, מפני שבשם יצירה ומדע זה באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. לכן לפעמים זה בסדר לסתום חלונות, לסגור מדפים.
אפשר להגיד שזה כמו מזלת השערים, אנחנו רואים על הבן אדם שבהתחלה הוא במדלת הנקיות, אחר כך הוא מגיע לדרגה שהוא
בדיוק. כלומר, שזה כמו במסילת ישרים, שבהתחלה האדם צריך להישמר מהשפעות זרות, אחר כך הוא יכול לקדש את הכל. ואם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך זה של השימור המצומצם מלבדו, ברור שהעמדה החרדית של הסתגרות לא יכולה לנצח בניצחון מוחלט. ועלו, עלו כל מה שכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, מה אתה רוצה? זה פיקוח נפש. אך אותם שהם באמת מלאים רוח אומץ בעת משבר כזאת, צריכים הם להכריז ולפרש. שתכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה, שהם מלאים מרוח האומה, ועוצרים בקרבה את כוח חייה בצביונה המיוחד, הם הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה מלא בקדושה ואוצר החיים של עם ישראל, אז גם היצירה והמדע יתקדשו, וגם להפרחת האומה והכרת אידאליה, תחייתה ובניינה. שלום.